שאלה שואל, ביום שישי זה בערב שבת קודש בשעה 5, שהוא שכח או אשתו שכחה או שניהם שכחו לאפות את הבורקס לכבוד שבת, והאם מותר לו באותו זמן, באותה נקודת זמן, להכניס לתנור אפייה את הבורקס ולכונן את התנור שיקבע אחרי פרק זמן מסוים הנדרש לאפיית הבורקס? כמובן שאני כבר מיהרתי ללכת בית כנסת, אבל אמרתי לו כן וזהו. עכשיו, מטבע הדברים ההלכה הזאת עונה באור, כי יש הבדל בין כשמשיבים הלכה למעשה ובין כשמסבירים את ההלכה למעשה. כשמשיבים הלכה למעשה, זה מה שיש לו באותו רגע לעשות, אבל כשמסבירים הלכה למעשה, אזי יודעים מה מותר ומה אסור ללמוד מאותה הוראה שניתנה אד הוק, כי לא תמיד יכול כל אדם להבין מה עומד מאחורי הפסק. ובכן, עלינו לדעת שמבחינה עקרונית קרא רבנו בתחילת פרק שלישי מלכות שבת שיכול אדם לעשות מלאכות בערב שבת אף על פי שהן נמשכות מעליהן ביום שבת. יכול אדם לפתוח ממטרות והן משקות אף על פי שההשקעה נמשכת גם בשבת, כיוון שהוא התחיל אותה וסיים את מעשה הוא בערב שבת, מה שהן ממשיכות להשקות זה עניין אחר, הוא לא עושה מלאכה כבר בשבת. וכן על זו הדרך, ולפי עיקרון זה לכאורה יכל אדם לשים בצק לפני כניסת השבת והתנור אפייה והן נאפות מאליהן, כי הוא הרי שלא עשה בערב שבת כשעדיין יותר גמור, מה שהן נאפות מאליהן אין שום בעיה. ואותו דבר גם כן ביחס לתבשילים, יכול לשים את האדם את התבשילים שעדיין בכלל לא בושלו מערב שבת בתנור והם יתבשלו מעליהם, ולכשיתבשלו יהיה מותר לו לקחת את התבשילים. אבל רבנו אמר שבענייני תבשילים ואפייה חכמי ישראל התערבו בהלכות אלו וגזרו גזרות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ידעו חז"ל שבדברים כאלה מעורבות של האדם היא אפשרית ושכיחה ויכולה להיות כרוכה בחילול שבת, לכן יש להם דברים שהם אסרו אותם מחשש שמא יפגעו באיסור תורה. כדי להבין את העיקרון נזכור באותם ימים איך היו מסיקים, איך הם משנים תנורים, קירות, קופחים, כשהבסיס לכל היסק היה גחלים. יש גחלים, מחממים אותם, מסיקים אותם, ואז על בסיס זה מרשלים, אופים. עכשיו הגחלים המאפיין אותם הוא שאם אתה לא נוגע בהם ולא מתעסק איתם ומשאיר אותם לעצמם, הם הולכים ודועכים, הם לא אש קבועה, כי אין להם מאיפה, אלא יש להם את האש הגנוזה ביכולת שלהם להסתרד. כל עוד יש להם חמצן, כל עוד יש להם פחם להחזיק את האש, אז הם מתקיימים. מן הרגע שכבר אלה הולכים ודועכים, אז הפחמים עצמם יכולים להגיע אפילו לידי כיבוי, יש להם איזה מין תוחלת חיים שיכולה להסתיים במהלך השבת. ולכן חששו חז"ל שאם אנחנו נתיר להניח מערב שבת תבשילים או אפייה מערב שבת שטרם נסתיימו הבישולים האלה מערב שבת, או טרם נסתיימה אפייה מערב שבת, חששו חז"ל שמה באמת יבוא בני אדם כי הם צריכים את התבשיל, והם פוחדים שמה כבר האש תדעך לגמרי, והם עדיין זקוקים לאש ולחום. אז מחשש כזה, אז שמה אולי יתו, שמה אולי יהבהבו, שמה אולי יחטו בגחלים, מתוך דאגה שהתבשיל או המאפה יגיעו אל גמר. ולכן גזרו גזרות וחילקו חילוקים בעוצמת האש, בסוג התנור, תנור, קופח, קירה, שלא כאן המקום לחלק ביניהם, עם הגחלים, גרופים, כתומים, חילוקי חילוקים אשר הפינו את המציאות שהייתה אז, ונתנו כללים הלכתיים בהתאם לשכיחות של האפשרות של הכישלון ולגדר שגדרו חזל שלא יגיעו לכישלון. בימינו שלנו אנחנו נמצאים בעידן החשמל, ואפילו גז, זה לא משנה, אנחנו נמצאים בעידן כזה שבעצם אין לנו גחלים דואחות, אלא יש לנו אש קבועה לכל השבת מהחל עד כלה. כלומר אין איך תמצא, אין איזושהי מציאות שהאש דואכת והיא תתקלה, ואז האדם פוחד שמה תבשיליו לא יסתיימו, שמה המאפה לא יסתיים, ואז שמה יחטא. אין גדר כזה. אז והואיל וכן, אמר מורי, בימינו כל הגזרות האלה לא קיימות, לא כי חס וחלילה אנחנו באים ואומרים שאפשר לזלזל בגזרות רבנן, לא, אלא על מציאות כזו לא גזרו. אילו הייתה המציאות הזו במחזה לא יגוזרים, כיוון שיש להם אש כל השבת, והם דנו במציאות שהאש יש לה סיכון קיומי אם בכלל תתקיים. ולכן מבחינתו של מורי, כל אדם בערב שבת שכח לבשל, ישים את הסיר על גבי האש בפני כניסת השבת ויתבשל מאליו. שכח מאפה, ישים את הבורקסים, ישים את הקובאנה, ישים מה הוא רוצה בערב שבת, וזה יאפה לבד ויתבשל לבד. אין שום בעיה מהבחינה הזו. כל הבעיה היא לא לחמם דבר שכבר מתבשל מערב שבת, לא להחזיר סיר שלקחת מעל הפלטה, מעל התנור, אפייה, מעל קרם גז, לא להחזיר, מחזק מבושל. זה עיקר הבעיה בימינו. השאר הכל מתורים לא חם, עד כניסת השבת הכל מתורים לא חם. עכשיו לעומתם, יש לעומת מורי ויש בדעות אחרונים כמו דעת מורי, אבל יש לי גם דעות אחרות שאומרות לא, אם יש לי תנור אפייה עם כפתורים, נכון שהאש לא תדלך ותדעך, אבל אולי אם הוא ירצה לזרז את האפייה או להחליש, שמה הוא יתה את הכפתורים למעלה ולמטה. מי אמר שבנסיבות כאלה גזרו לגבי עוצמת האש? אולי כל הגזרה הייתה רק שלא תיקווה האש, לא תדעך, לא תחדל להתקיים. אבל אוקיי, הם חושבים, הם חושבים מפני דבר כזה. ולכן הם אומרים, אם אדם יעשה סימן היכר, יהיה מותר לו לשים את התבשילים או את המאפה לפני כניסת השבת בלי שום הגבלה. ומה הם הסימני היכר? אם יש קיריים של גז, לחסות את זה בפח, ולדידם זה מספיק. לפי מורי, כיסוי של האש הם פח, זה גדר שחצובה, זה נקרא אש, זה לא שום סימן היכר. הרבה בישולים עושים כך, ששמים פח על תנור או על קיריים גז וכיוצא בדברים האלה. הלאה מזה, אם יש פלטה שאין בה כפתורים ויש לה חום קבוע, זה סימן היכר. אם יש תנור אפייה ויש לו כפתורים, יוציאו את הכפתורים כדי שלא יבוא לידי הטעיה, או יכתבו ליד הכפתורים זהירות, שבת, אסור להטות, תזכורת. אלה הם סימני היכר שאחרונים אמרו לעשות, ואז יהיה מותר בערב שבת לעשות את מה שהוא עושה. עכשיו אם אדם לא יספיק עכשיו לכתוב סיבות שבת, או קשה לו להוציא את הכפתורים מהתנור אפייה, אולי הם חזקים, כי מדבר כבר בחמש, בחמש ושש דקות כבר הדלקת נרות, ומהרים וכו'. אזי, מה עושים במקרה כזה? מותר לשים את הבורקס או אסור לשים את הבורקס? ובכן כך, כשהיו עידן התנורים והקירות והקופחים, רבנו בפרק שלישי מלכות שבת, הלכה י"ח, כתב, אין נותנים את הפת בתנור עם חשיכה, ולא הררה, ולא הררה על גבי הגחלים, אלא כדי שיקרבו פנים שאינן מודבקים בתנור או באש. כלומר, גזרו חכמים גזרה, מותר מצד הדין לשים בצק, אבל גזרו חכמים גזרה שאם חשיכה לא ייתן תפת, אלא אם כן יספיקו להיקרם לא רק מקום מגע הבצק בתנור, אלא הפנים החיצוניות עד לדרגה כזו, אז מותר לפני כניסת השבת. האם לא? אסור. וכנסו מי שלא עושה כן. וגם הרן בסימן השנון ד' אור החיים סעיפי, אין נותנים סמוך לחשיכה פת לתנור, אלא כדי שיקרמו פניה המודבקים בתנור וכן הלאה. ובאמת יש גזרות גם בתבשילים, כל אחד בהתאם למה שמאפיינים שלו, אבל אני מתעסק כעת עם הבורקס, עם מיני מאפה. למה אם כן? אמרתי לו, שים וזה בסדר. כי מה נפשך? לפי מורי בכלל אין שום שאלה, לא היה צריך לשאול. אומר אבי השואל, בכלל לא היה צריך לשאול שאלה, אבל לא לפי מורי, אז אוקיי, יעשה סימן הכר, יוציא את הכפתורים, כן, או לכתוב זיהור שבת. אבל הזמן דוחק, מתי יעשה את הדברים האלה? בכל זאת הוריתי לו ליתר. למה רבותיי? השאלה, מה זה נקרא עם חשיכה? זו נקודת המפתח. מה זה עם חשיכה? איך מפארים את הביטוי עם חשיכה? באמת, אנחנו מוצאים בהמון המון הלכות הקשורות לביטוי הזה חשיכה. ספק חשיכה, ספק לא חשיכה. ושם מדובר רבותיי על חילול שבת בדאורייתא. זאת אומרת שחשיכה יש בה הכוונה צאת הכוכבים, לילה. אבל אנחנו אומרים עם חשיכה, אז לא תמיד חשיכה זה לילה. מה אם כן משמעות הביטוי חשיכה? כדי שנדע איך לומר אותו יהודי שכבר אין לו זמן לעשות סימני היכר וכו', אלא אם מותר לו לשים את הבורקס. ובכן, בפרק שני מהלכות קידוש החודש, הלכה צאת, אז רבנו אומר, בדין יכולים לקדש את החודש כל עוד לא יצאו כוכבים. אפילו יצא כוכב אחד של הלילה, הוא עדיין יום, זה כוכב של יום, מותר להם לקדש את החודש. יצא כוכב שני, זה כבר בין השמשות. מורי מחדש חידוש נפלא מאוד בהערה שלו הארוכה, הערה קפה. מה זה בין השמשות לפי רבנו? להבדיל מה ביטוי השגור בפי רבים. בפי רבים בין השמשות ספק יום ספק לילה. לפי רבנו הוא מסביר ככה, כוכב אחד הוא נראה ביום, אז זה כוכב יום, הוא לא אינדיקציה בכלל לילה. מותר לקדש את החודש, מותר אפילו להדליק נר באותה שעה, רק אז תספרו זה החוצה, זה אסור. אנחנו אומרים מאז שהשמש נעלמה מעינינו לא תגע בו יד כי סקול יסתכל, על דרך החמרה. אבל במובן ההלכתי הטהור, יצא כוכב אחד זה כוכב יום, זה עדיין יום. כוכב שני זה כוכב של לילה, לא כוכב של יום. עכשיו יש לי כוכב של יום ויש לי כוכב של לילה, איך שניהם יכולים להיות ביחד? כוכב של יום לא יכול להיראות בלילה אם כבר זה לילה. זאת אומרת שעדיין החושך עוד לא ירד על הארץ לגמרי, ואיל ויש לי כוכב של יום וכוכב של לילה, תקו, זה בין השמשות. זה בגלל שיש בו מן היום ויש בו מן הלילה, לא ספק יום ספק לילה, אלא זה אנדרג'ינס כזה, זה זמן שיש בו מן היום ובין הלילה. מן הרגע שיש לי כוכב שני של לילה, שניים נגד אחד, אז זה כבר לילה, זה זמן שאפשר להכריע שזה לילה, הכרעה גמורה. עכשיו אומר המערבה שכי פירוש חשיכה רצה לומר שהוא לילה ודאי. המערבה אומר חשיכה זה לילה ודאי. מה זה לילה ודאי? שלושה כוכבים בינונים, זה לילה ודאי. אז אם חשיכה קצת לפני כן, אומר מורי סליחה, הוא חולק עליו ואומר ככה, זה תלוי. הוא אומר, האחת, המונח חשיכה אינו מוגדר דווקא לילה ודאי, אלא אם כן יש כנגדו ספק חשיכה, כי זה שבת, ספק חשיכה, ספק לא חשיכה. אז כשאומרים חשיכה לבד, זה עוד לא משמעות שזה לילה ודאי, כשמשתמשים בביטוי חשיכה לבד. אם אומרים ספק חשיכה, אז באמת מתכוונים לילה, ספק לילה, ספק לא לילה. אבל חשיכה לבד, אומר מורי, זה יכול להיות אפילו במשמעות של בין השמשות. ולכן, בואו ונראה מה שבדרך כלל מפרסמים זמן השקיעה בלוחות. אני צריך עוד להתמודד על לפרסם זמן השקיעה לפי הבנתנו ושיטת רבנו, אבל בינתיים מה שיש לנו בלוחות, אין לנו אלא מה שיש לנו. אז הנה למשל בפרשת משפטים, שאז השואל שאל, זמן הדקת נרות היה 5:06, הוא שאל אותי בשעה 5, זמן השקיעה לפי לוח בית הלוי זה 5:32, לפי הלוח שלנו 5:28. עכשיו אני ערכתי אותו רגע, כמה זמן אם הוא שם תבור היקס עד סמוך לשקיעה, השקיעה מפורסמת כאן זה בין השמשות, זה לא השקיעה שזה כבר לילה אלא בין השמשות, אז עד סמוך לזה מה יקרה עם אותו בורקס? ודאי קרמו פניו, ובורקסים רגילים בוודאי קרמו פניו, רק בורקסים שיש בהם תחולה ותוכן שהוא קשה בשול, אז זה מעורך. אבל בורקס של תפוח אדמה, אמר לנו מי שמבין בדברים האלה, זה צ'יק צ'אק, תוך 25 דקות 20 דקות הוא כבר נאפה. כך גם אשתי מעידה בעניין הזה, וגבינה אין לומר, שוודאי ודאי זה ככה, שזה מהיר. ואם כן איפה, הרי הדבר ברור שהוא יספיק להתקרם בפניו עם חשיכה, לפני החשיכה, ולכן הוריתי לו לך תשתמש, אין שום בעיה. שלא לומר רבותיי שכינון השעון ועשייתו אך ורק למחצית השעה, גם הוא רבותיי אין לך סימן הכר יותר גדול מזה, שוודאי ודאי שהוא לא בכלל כל הגזירה הזו, לא בכלל כל הגזירה הזו שגדלו חזל. כי מתי גדלו חזל? כשהאפשרות של האש והחום נמשך במהלך השבת והולך ודועך, ואז יבוא לשנות. אבל אם יש לך אש לשעה והיא תחבא, זה מציאות רחוקה שאדם לא מתערב בה, ומעשים שבכל יום במעשים כאלה אנשים שמות את מה שהם שמות, ומכונות השעון הולכות עושות פעולות אחרות והוא נחבא מאליו. מדוע? זה מתואם בהתאם לצרכים. לכן בוודאי ובוודאי שאין חתימציה של גזרה בעניינים כאלו. משום כך השבנו לו שמותר לו לשים את הבורקס, אבל כאמור צריך לדעת כדי שלא יקלו ראש בדברים אחרים. רבי חני בן הגשם הרסה דבר דבי כבר בלעד דבי כבר בלעד